שיעור 2.
היום נתחיל ללמוד קצת בימי ההלכות, בימי ההלכות זה סימן קצת בקרי דברים נתחילים ללמוד את ההלכות, וזה הכנה קטנה בעצם בימי הניגוד פתאום חדל לא רק את השמיש, ולא רק את המשיך לכל מיני דברים שמפיידים את האדם מדי הור או מדי חשש המתייה ועשו עובדים יותר דברים שמראים לכאורה בספר נתונים פשוט בהחלקה גדולה אבל חבל, חושבים שיפים לסוף לאחר של אדם קבעו כל מיני דברים מסוימים שעשו לעשות בזמן ניגוד יש מראה למחור את הבדת איתינם אז מראה מספר את תנדב אליהו מעשה בתלמיד אחד שקרה הרבה ושנה הרבה ישמיך תלמיד החמים הרבה זה נבח עצי אמר הייתה לשתור תחת את הפיל שלו ובתי תסיר לבתי מדרשות והייתה אומרת בעלי שקרה הרבה ושנה הרבה ישמיך תלמיד החמים הרבה מפרימה בטבח עצי אמר לא יש שם את סיבה בדבר כלום היו אומרים לה אני אתראות את השם אלותינו מה אני אוכל להגיד אמרת מספר אליהו הנביא פעם הזדמנתי אצלה והייתה מכניחה לי את כל אותו המעשה ואמרתי לה מהו לקרא בתוך מלותך? אמרו, אני מקרב את זה, מלך מלותך, לרח אף ושלום. אמר, אמר, לבונך מהו לקרא בתוך, ושירה לי כמו אני מקרב, הוא אמר, אכל לי ושפה לי, וישן לי בקירור בשר, ולא עלתה על תעתו דבר אחר. חדות לא יתקרב לשם חיבה. אמר, אני אמרו, ברוך המקום שהרגו, שלום עשה פנים לתורה. שהתורה אמרה, אלי שהיה במזרח נתן לו תקרב. בעצם, מהסיפור הזה, למדו רבותינו הרבה מדיני רחקות, כמו שאנחנו נראה לכמן, מה זה אכל לי, מה זה שתה לי, מה זה ישן לי בקירור בשר, מהסיפור הזה למדו הרבה מדיני רחקות. יש עוד נקודה, יש בספר הרוקח, הרוקח היה אחד מהרוקחים הראשונים, אז אתם צריכים להזכיר אותו כמה פעמים, הרוקח כותב מרקוד את המחכם אחד של נץ, ולא לא עשרה אנשים בלוויה שלו. חפשו ממנו מה תגיש, והיה חברו, נצטער מאוד מזה. איך מתחיל זו קורה בזוסחרה, איפה כל הכבודים שלו בעצמו, לא יכולים לבוא לחיות את תחילו האחרון. והיה מצטער מאוד אותו מתחכם, ועשה חליל חלום על הדבר, והראו לו בחלום ככה, הראו לו שחברו היה צד גמור, ורק פעם אחת נגע בזה כבשתו בזמן שנדע, ושילמו לו בעולם הזה כדי שילך נציל לעולם הבא. מסיים הרוקח וראה את חברו מטייל בגן עדן. כך מסיים הרוקח. זאת אומרת, רואים פה את חומר העניין של דיני הרחקות. רציתי להוסיף עוד דבר, יש בספר של חוכמה, הוא כותב שזוג ששומרים היטב על דיני הרחקות, נוכלים שהשכינה תשרה בביתם. מי ששומע על דיני הרחקות. חשוב מאוד להדגיש שדיני הרחקות שעשו רבותינו, ואם אדם יודע וברור לו בשמש בתאוריים. זה לא מביא את זה לא לנגיע, ולא לנקיפה, ולא לעזור, ולא לשום דבר. חייב ללמוד ברחקות שפי אבל הפוך, זאת אומרת, בן אדם שיש לו דברים שברורים לו לראו ולא נסגרו בשולחן ערוך, בוודאי ובוודאי שחייב לגבור את עצמו. אבל זה דבר שכתוב בשולחן ערוך שאסור, אני מסתכל על אופן שאסור. ואדם בבלי זה לא נסגרו, מסוג בקצר. מה שנמצא בהלכה נמצא לכל העולם. בוא נראה תפעל את תמונה קונצדיאטית, אבל ברגע את חייב אדם לפרוש מאשתו. באמת אם אתה עד שתפתור את תקבול, הרמה מוסיף, ואפילו שעשה זמן ארוך, תמיד יגידו את התקבול, ולא יסחוק, ולא יפיל ראש עימה, הרמה כותב אפילו בדברים, שמה יחזיל לעבר, אבל נותר לו להתייחד את השמר שבא עליה פעם אחת, כולו את התקפיסת, אני אסביר. קודם כל מראה כותב אדם חייב לפרוש ולשתו באמת עם התא עד שתפתור ותקבול. אפילו משעתה זמן ארוך, תמיד היא מנתה עד שתקבול. זאת אומרת, אפילו דבר הרבה זמן, תמיד היא מקראת מידע עד שתקבול. עשוי לשחוק ולא יקר ראש עימה, ואפילו בדברים. שמה ירגיל להערבה. שחוק ותלות ראש הוא דבר שלהגביר אותו מאוד קשה, אבל את המושג הכללי אפשר להקביר. שחוק לפלוט ראש פירושו קלות ראש ושחוק גדול, הכוונה לא משהו שגרתי. זה שחוק לפלוט ראש אסור להרבות בזמן שנדע, שמה ירגיל לעבירה. הרבוז מבעל שצוות הלוי, הוא רוצה להגיד שגם ריבוי דברים בטלים יכול להיכנס כגדר של שחוק לפלוט ראש. שוב, גם פה קשה מאוד להקביר מה זה ריבוי דברים בטלים. האם זה יחסית לאדם או שזה יחסית לזמן מסוים? זה קשה מאוד להגדיר, אני גם לא ראיתי אף אחד שמגדיר, גם שאלנו כמה גדולים, מה הם מגדירים, מה פירוש ריבוי דברים בטלים, מהו הגבול בזה, לא שמעתי תשובה ברורה. אמרו שכל אדם מרגיש שיש לזה גבול מסוים שהוא עובר את הגבול, אבל הגבול אי אפשר להגדיר אותו ברור מה הכוונה ריבוי דברים בטלים. אבל לזכור שתפק לפלוטוש היא אסורה, שמה ירגיל העבירה, להתייחד עם אשתו מידה מותר. מה הסיבה שאתה נתן להתייחד עם אשתו מידה? הרי לכאורה, כל אחת מהעריות שבתורה עושים להתייחד איתה, עושים דהירה איתה מפורש בתורה, תפיק כי תתקע אחיך בניניך, על מראה בקדושים פרק א', על מראה דורשת, בין להתייחד עם אמו, אבל גם לא להתייחד עם אישה אחרת. אבל, אז מראה אומרת מסכת כתיבות דף ד', כמה שהתייחד איתה פעם אחת, באה עליה פעם אחת, וגם עתידה להיות מותרת לו, תולו תפיק תתקעי. זאת אומרת, זה שני תנאים, גם באה עליה פעם אחת, וגם עתידה להיות מותרת לו. נפקמינה היא כפולה. אם לא באה עליה פעם אחת, כלומר חתן, שפרסה כתו קודם שבאה עליה, תו לא התייחד איתה. אפשרות שנייה, אדם שלא עתידה להיות מותרת לו, אתן לכם דוגמה, יש באים לפני מקרים חריגים כמובן, כי אישה כבר לא רוצה לקבול הרבה הרבה זמן. לא, לא יום ולא יומיים ולא חודש ולא חודשיים. היא לא רוצה לפעול, אז אין סדר היתר. זאת אומרת, באה לה פעם אחת, אבל היא לא עתידה להיות מותרת. הוא ניסה את כל הדרכים, כל האופציות, כל השכנועים, כל הציורות, ולא הולך. אז כן, היא לא עתידה להיות מותרת. זאת אומרת שהצורים ותשמיש, זה פשוט חס ושלום, הרי נדע, אלא אפילו להיות איתה באותו דל, יש בעיה. שמעתי שאלו את שלמה זמן לא יבחת גדר, הוא אמר, אם אדם ניסה חצי שנה ולא השתכנעה, אז אמר שכבר אין יותר להתייחד. כך שמעתי. זאת אומרת, אבל לכאורה, ודאי צריך להציג את הדבר לפני מורה רעה, לראות בדיוק איפה עומד הדברים, זאת אומרת, אם רואים שיש פתח, אין פתח, אבל זה היא תוצאה עליה פעם אחת, וגם עתידה להיות מותרת, אני רוצה להתייחד. נשאלתי לגבי שחמט, דמקה, דוקים, כל מיני משחקים, אני רוצה לשחק עם שתי בזמן שנדע. אני לא מדבר על עכשיו על עניין של, הרבה יגידו לי שיש פה ביטול תורה, אבל יש זמנים שם לא ביטול תורה. אישה שצריכה את זה נפשית. אפשר להגיד אחרי לידה או איזה מצב מסוים, זה לא ביטול תורה וזה חובה. למה חובה? כי אדם מחויב לאשתו, ועושה דברים שרץ חטא ועונתה, ועונתה, תראו בתרגום, העונתה, הוא מתרגם רכיה הנפשיים. זאת אומרת, כל צורך נפשי של אישה זה נקרא בכלל מצוות העונה, ולא מצוות עונה דווקא התשמית בלבד. אבל יש מצבים שחובה לעשות את זה. האם ניתן בזמן שנדע לשחק גם את השחמט? יש בזה מחלוקת על פסקי גורנו. הגאון באר משה, הזכרתי את השיעור הקודם, הרב משה שטרן הדדס, נראה לי איך שהוא מכונה, הוא כותב בספרו באר משה, סימן נון, הוא אומר שמותר. הוא אומר למה? הוא אומר שחמט ודמקה, אלו משחקים של חשיבה. זה לא משחקים של קלות ראש, זה לא טניס או טניס שולחן או דברים כאלה, זה דברים של חשיבה, אין בזה קלות ראש. לעומת זאת הגאון אומר שפיינשטיין בגרות משה, והרב שלמה זמן אורבך כותבים שעצם המשחק זה הקלות ראש. זאת אומרת, עצם הדבר שאדם יושב לתחק עם אשתו, זה עצמו משחק שנקרא קלות ראש. זה דבר קצת מאוד. הרב פויטר זצ"ל, הוא הביא את הדעות האלו, והוא כותב שמקום צורך גדול יש להתיר. כמו שאמרתי, דוגמה, אישה ששרויה במצב רוח קשה מאוד, או מצב מסוים, צורך גדול יש להתיר, לזכור שזה מחלוקת אחרונית. יש הבאר משה. דבר משה איתוף, הרב פיינשטיין והרב תומי זמון אורבך אמרו את זה. רב הוצאה, יש לנו עוד דבר, האם מותר לאדם להריח מבשרים של אשתו מידה. החידה כותב שאדם צריך להיזהר, יש להתרחק שלא להריח מבשרים של אשתו מידה. אף על פי שהתורה העידה בנו סוגה בשושנים, זאת אומרת שאישה מידה מסתייגים, הוא אומר עד רבה, סוגה בשושנים, יעשה סייג לשושנים. שושנים הכל הריח. אז הוא אומר, לא להריח מבשרים של אשתו מידה. למעשה, הדבר הזה הוא רק חומרה, אתה חייב להפגיש של זה, הרב עובדיה תרת הבית דייק מערך חידה, שערך חידה כותב יש להתרחק, ולא כתב לשון איסור. נפקא מינה שזה הרי דבר שלא כל כך קל לעמוד בו, כי אישה שמתבשמת, אז לא כל כך קל לעמוד בזה, שבן אדם לא יריח, אבל יש להשתדל שלא להריח פעמים של אשתו מידה. כל מה שמדברים זה בוסם שהפתחה על עצמה, אבל אישה שיש לה בוסם שלה, כמו אפטר שפורסם בוסם, ואדם רוצה להריח מהבוסם הזה, הסכימו הפוסקים להתיר. גם דת הרב עובדיה, גם דת הרב ציון אבא שאול, להתיר להריח מהבוסם הזה. זאת אומרת, מה שמקבילים, בוסם שיפתח על עצמה, או בוסם שיפולה בצברה, שכמעט היום לא קיים. עוד דבר, יש מחלוקת אחרונים, אם מותר לאדם לשמוע כל זמר של אשתו נגדה. האם זה בכלל הרחקות שעשינו בטל או לא? נתנינה, שולחן שבת. שולחן שבת יש נשים שלא אוהבות רק להיות שומע כעונה. רוצים גם, כי הם גם רוצים לשיר משהו. האם יהיה מותר לשמוע כל זמר של ההלוך? הראשון שגיזר את הזה, זה התקשור, התקשור של קטנים, כמו קטבי, הוא כתב להסתפק בזה. למה? הוא כותב, כתוב, ואת אשת ראהו לא תימא, ואת אשתו מגדלו יקרב. אז מה אומר את מפי שאשתו מגדלו אשת ראהו? כמו שאשת ראהו, הוא בביגדו ובגדה אסור, אסור לישון באותו מיטה, הוא בביגדו ובגדה, גם אשתו מגדה אסור. אז הוא אומר, יש להסתפק. אם זה הקש גם הוא, כמו שאישה מגדה, אישה זרה, כל אישה ערבה אפילו לשמע כל של אישה זרה, גם אשתו מידה. או שמה יש לומר, שכמה שהיא עתידה להיות מותרת לו, לכן מותר. והפקט שלו יסתפק. כל הגדולים אסורים בזה, גדולי אשכנזים, כולם פה אחד, אסור לאדם לשמוע כל זמר של אשתו מידה. זה כתוב הראשון, זה כתוב שחנות של הרב גרנצקי, זה כתוב שחנות פתק לך לצור, וכל הזמנים הרבה שפיינשטיין, שתגיעות משה, הרב רוזן, הפקרת הלבי, בספר חדשני, בספר תקפי מגדים, כל אחד בספר מלחת יצחק, כל האחרונים האלה כותבים, אסור לאדם לשמוע כל זמר של אשתו מידה. גם בגדולי הספרדים, מחלוקת גדולה. הבן ישחי כותב, אפילו אישה פועה לתינוק, מנגנת לתינוק, כדי שירדם, לא ישמע, אלא יצא החוצה. ואם אין לו מקום אחר ללך, יוכל להישאר ולא לכוון לשמוע. לא עד היום. היא פועל לתינוק, היא נשאר לתינוק, ואם יש לו מקום אחר ללכת, ילך. ואם אין לו מקום אחר ללך, יישאר ולא יכוון ליהנות מזה. זה חומרה גדולה מאוד. הרב מרדכי סובב בדיוק כך. אמר לך גם סובב כך, שלא נשמע כל זה מה שלשמו נגע, ורק אם אין דבר, יישאר שם ויכוון שלא ליהנות מהכל. עכשיו, מה שחשוב לדעת, הרב עובדיה, הוא כותב להתיר, והוא כותב המחמיר את הרוע לברכה. בדרך כלל שהרובד את כל המחמיר את הרווחה, זאת אומרת שהוא מאוד חושש למחמירים. הוא לא כותב את זה כך. זאת אומרת, מותר לשמוע כל זה מה שיש לו מידע לדעתו, כמה שהיא עתידה להיות כותבת לו, אבל הוא כותב, המחמיר בזה תבוא לברכה. בפתמין הבזירות שבת, רוב הפוסקים עושרים. אבל אם יש צורך גדול מאוד, יש לנו את הרובד שמתיר בזה. צורך גדול מאוד, זה יכול להיות מצב שלמשל אישה מאוד רוצה לשיר והתחילה לשיר, זה לא נעים איך מה שנקרא להפסיק אותה או דבר כזה, שפה צריך לקחת את זה בחשבון. בעיקרון, איפה שיש ילדים, אז הוא נבלע הקול שלה לא כל כך נורא. אם לא שומעים את הקול שלה ישירות, אלא זה נבלע, אז אפשר לעשות. הרבה שאלו אותי אם אישה מנגנת באורגן או בכלי, דעת רוב ככל הפוסקים להתאים את זה. כמה שזה לא קול שיוצא בפיה, גם הרב עובדיה בתורה רבה כתב את זה בפשיטות. מי שנראה ממנו שיחזור, זה הרב עובדיה בתקשורת הלוי, לא כל כך ברור הטעם, הרי כל מה שעשו זה קול שלה. אבל אישה שהקליטו אותה בטפ, יש לאסור בזה, אישה אשתו, אני מתכוון, אשתו נדע, שהקליטו בטפ, רבותיי, פשוט, שזה לא משנה מתי הקליטו, משנה מתי שומעים, זה פשוט בסברה. רק ראיתי הרבה שטועים בזה, אומרים שהקליטו את זה בזמן שהיא תאורה. מה זה משנה? מה זה שייך? שייך מתי שומעים, אם שומעים את זה עכשיו שהיא נדע, החשש שלא יבוא עליה או הרורית, זה עכשיו. ואם הקליטו את זה כשהיא הייתה נדע ועכשיו היא לא נדע, אין שום בעיה, זה לא משנה מתי הקליטו. משנה כעת מתי הוא שומע. עוד נקודה. כן, נגיד יום שכן, אם לא שומעים את הקול שלו אישית, אז אין לנו בעיה. יש עוד נקודה רבותיי שצריך להדגיש, והיא בנושא של הרחקות, נושא שהאם מותר לבעל להיות בזמן הלידה עם אשתו, בזמן הלידה, האם יהיה מותר או לא. אני רוצה להסביר את זה בכמה מילים. בעצם למעשה, בזמן הצעירים, אין שאלה שחשוב מאוד שאדם יהיה אשתו בזמן הצעירים, לעודד אותה, לחזק את רוחה, וזה דבר פשוט. אבל אנחנו מדברים בזמן הלידה עצמה, האם מותר לבעל לשהות בחדר לידה או לא. למעשה מי שהתיר בזה, זה שניים, הגאון עם משה פיינשטיין בגרות משה, הוא התיר בזה בשופי, ורק כתב שיסתכל לצד ההפוך, יפנה את הגב אליה, וגם הרב עובדיה הרטב"ג כתב כך. אבל רוב ככל הפוסקים לדורנו עשו את זה בתוקף. הראשון שעשה את זה, המתחת יצחק, שמיעת יצחק על כל הסימן למד, הוא כותב כי ידעתי, אם יצירו דבר זה, יבוא לידי מכשולים רבים. גם הגאון הרב עובדיה שבשבט הלוי, גם עשה בזה, גם בספר חודשני עשה בזה, גם הגאון למשה הלבשטיין, גם בסיפור של דברי משה, וגם בספר חוקי נגדים, הוא מכתב חריף, יוצא דופן, לאסור בזה. אני אסביר מה הוא כתב. הוא טוען דבר פשוט מאוד, לשהות בזמן הלידה הוא מכשול גדול ופתח פתוח לעבירה. הוא אומר למה? הוא אומר, ראי, אישה נמצאת עכשיו בזמן משבר, תרתי משמע. עכשיו, מה שקורה, האדם בזמן כזה לא תמיד שקול ושולט בעצמו, שלמשל פתאום הוא שומע איזו צעקה גדולה, הוא שומע איזו צעקה או משהו, יש איזה מסתיק לאדם להסתכל. הוא אומר, מה קורה? הרי בזמן הזה היא מגילה, ואז יכול לראות את המקומות הנכוסים, ואיסור גמור לראות מקומים במקומות הנכוסים שבשתו מידע. ועוד, הוא כותב, יש חשש שמה תתגנה עליו. הרי למה אסור לאדם לשמש מפתו ביום? שמה יראה בדבר מגולל ותתגנה עליו. אז הוא אומר, כל שכן וכל שכן, בזמן כזה, זאת אומרת, בזמן שאישה יוצא מן אדם והפרסות וכולו וכולו, בזמן שמתגנה ביותר, בוודאי שיש לחשש שמה תתגנה עליו. ואם יאמר האדם, אני אשלוט בעצמי ולא אסתכל, הוא אומר, ספור ספור, אמרין אני מזירה, לכרמה לא תקרב, והנזיר הוא לא גם לכרמה תקרב. והרי זה לא דבר שקל לשלוט בזמן משבר כזה, או צעקות, או פתאום הוא שומע, תערו, וכל מיני שיקומים דברים, בן אדם יכול להגיע לידי איסור, לכן הוא פועל בשום צד ואופן שיהיה, לא לעמוד, לא להיות בזמן הלאה, לצאת לתת החוץ, לקרוא תהילים. רבי יעקב מוצפי היה אומר, רבי יעקב מוצפי זצ"ל, היה אומר, אם הבעל יוצא, הבלד גם כן יוצא. הבעל נשאר מעקב את הבלד לצאת. איך היה אומר? אני חושב שאמר את זה בתור ארגון לאנשים לצאת. לא נראה לי שיש פה משהו, אני לא מבין, אבל
איך אני חושב. אבל כל פנים זה, באמת להיזהר בזה, לצאת תחות. כשיש סכנת נפשות, יש לישון של הפחן. יש נשים שאומרות שהן סכנת נפשות. לא כל אישה אומרת דבר כזה, הם דוברים פה, אישה שיש לה התמוטטות עצבים או דברים חמורים, משהו אחר. זה סוג של הפחן, יש אפילו גדולים שהציעו לעשות את היד במגדת אהבה ולהחזיק את היד בזמן הלידה, אבל זה ודאי ובדאי חמור של הפחן, לראות את המצב, לראות את, את המציאות שבה נתונים, זה לא, לא דברים רגילים. מדברים פה מצב רגיל, נורמלי, לא שומעים בזמן הלידה. זה לגבי סעיף ראשון, הערות שיש. דבר סעיף שני, מרן מדבר על נושא של השטן מיד ביד. קודם כל, אני כותב, אסור לאדם לגוע אפילו באצבע קטנה של אשתו מידה. ולא יושיט דבר מידו לידה, ולא יקבלנו מידה, שמא ייגע בבשרה. זאת אומרת, קודם כל, אני כותב, סעיף פשוט, אסור לאדם לגוע בבשר של אשתו מידה, אפילו באצבע קטנה שלה. ולא רק זה, אסור לאדם יושיט מידו לידה. יושיט חפץ מידו לידה, או כל דבר אחר, ולא לקבל את זה מידה, שמא ייגע בבשרה. זאת אומרת, מרן כותב מפורש, החשש שלו, שם הידע בצורה. ברב שידה, בספר חיים שאל, הקורם שידה כותב שיש להיזהר שבגדו לא ייגע בבגדה. זאת אומרת, יושבים באוטובוס, דרך משל, והבגד שלו נוגע בבגד שלה, יש להיזהר בזה. הרב שידה לא כתב אסור, כתב יש להיזהר בזה. לא כתב לשון של אסור. קודם כל רוצה להגיד שתי הערות שהרבה אנשים שואלים אותו. שאלה ראשונה מעדים דבר שאין חשש של נגיעה. למשל, רוצים לשאול מטטה. מידו לידה. מחטא ארוך כל כך, לא שייך שמייגע. השך כותב על מפורש סעיף קטן ג' לא פלוגרה בנכם. זאת אומרת, גם דבר ארוך, שאין שום סבירות שיגע אחד בשני, אסור להושיט מיד ליד. המקור לזה זה רבן ירוחם. רבן ירוחם בבית יוסף, רבן ירוחם היה רבו של הרשב"א, רבן ירוחם כותב, וכן נכון להחמיר שלא להושיט מידו לידה שום דבר, אפילו דבר ארוך. השך לא כתב להחמיר, כתב וכן לא יושיט, משום איסור, לא להושיט דבר ידי אדום ידע, אפילו דבר ארוך. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הרבה אנשים שואלים מה קורה כשיש אנשים מסביב. כלומר, אדם יושב הוא ואשתו, ויש בני משפחה מסביב. בני משפחה מסביב נמצאים, והוא רוצה להושיט את המפתח מידו, ממפתח. עכשיו, אם הוא יושים פה את המפתח והיא תיקח, כולם עשה פרסום ומסה לפני חנוכה. כולם יודעים שעכשיו היא נידה. אין איפה לברוע, מושיט לה ככה. כמובן, כל ארום יעשה בדעת, בחוכמה ובתמונה, אני ממהר, פשוט המפתחות אני מבז. זה כאילו ממהר ואיננו זמן להושיט לה, שם את זה לשולחן. לפעמים לא כל כך קל לעשות את הדבר הזה, וכולם רואים. השאלה הזאת שאלו את הגאון, זה משה פיינשטיין, פשוט תגיד משה חלפי סימן ה-ה, והשואל ששאל את הרב פיינשטיין, הוא רצה להגיד שיש פה כתוב הגמרא מסכת ברכות הפיתה, הגמרא אומרת גדול כבוד הבריות, שבכלל לא תעשה שבת תורה, יש פה כבוד הבריות. והגאון משה פיינשטיין עונה תשובה מפתיעה מאוד. הוא כותב לו, בכל איש ואישה יודעים שאישה נידה י"ב ימים בחודש ואין בזה שום כבוד הבריות. והוא כותב, ראיה מגמרא, בגמרא כתוב, בגמרא קדושין הפתיעה, אמר רבי גם הרב, הוא החזקה נידה בשכנותיה, בעלה לא קיעה להם שום נידה, אומר רש"י, לבשה בגדי נידות. אומר רב פיינשטיין, תאר לך, לבשה בגדי נידות, השכנות יודעות שהיא נידה. אומר, הן היום, שזה לא נוהג היום ככה, וכל מקום רואים שחז"ל לא הסתכלו על זה בתור דבר של גיוש. כך הוא כותב, והוא כותב, אין להתיר להושיט מיד ליד בפני רבים. כך כותב גם כן שוטרת הלוי, וכך כותב גם כן הרבי שקורא בפסק אחת שנים, שאסור להושיט מיד ליד גם בפני רבים, וגם ידעו אנשים מזה, אין להתיר. הרב מרדכי אליהו כתב יותר, שהרבה הבינו שהוא חולק על, על התשובה הזאת של גאות משה, והם לא צודקים בכלל. אני אגיד לכם מה הוא כתב, ואיפה הטעות של אלה שהבינו שהוא חולק. הרב מרדכי כתב, אישה שכבר הושיטה, והיד שלה באוויר, הוא אמר כמה שהבעל, ויש פה אנשים כמובן, רק כשיש אנשים, אם כך הבעל בזהירות ממנו, וכן אם הוא הושיט בידו באוויר, היא תיקח ממנו בזהירות, ולא תגיד לו שהיא נידה. והוא לא חולק על הרפא שלו בכלל, אני אסביר למה. הרב מרדכי מדבר בצורה חמור מאוד. לא ששואלים אותי לפני כן, האם להושיט מיד או לא להושיט. אני אגיד לך, אל תושיט, יש פה אנשים, יהיה פה אנשים, אז מה? לא. הוא מדבר על צביר שהיא כבר הושיטה, יש פה דיוס גדול. האישה שאחת שנידה, יש פה צביר, והאישה באה לבעלה אומרת, בוא תיקח את זה, נגיד מסירה, זה שמחה. תיקח את הצלחת, שים את זה לגברים שנמצאים פה, אז היא באה, מושיטה לו, מה יגיד לה? תשאי מפה למטה. זה כבר דולק. ועל זה הרב מרדכי אמר, גדול כבוד הבריות. זה דיוס. לא שאם שואלים אותי לפני כן, האם מושיט מיד ליד, ואנשים ידעו שידעו. או שכבר היא הושיטה, כך כתוב בנביא, והתיבה שידו, מה זה? זה ככה היא נמצאת בבינו, תוריד את זה למטה. זה ביוש. רק בציור הזה רמוד החייתי, לא בציורים אחרים. או זריקה, כותב את זה הרמה. אני אקדים את זה, ישועה נקדים את זה. הרמה כותב, אסור לזרוק מיד ליד. כך כותב רבנו הרמה, כך נועדים כל בני אשכנאים. נועדים לא לזרוק מיד ליד. אצל בני ספרד, יש מחלוקת הפוסקים איתו לזרוק או לא. אני אסביר לכם מי החולקים. קודם כל, מה הבעיה בזריקה? יש שתי פעמים, או שזה חיבה, או חשש לבייה. חיבה, אדם שאתה לא קרוב איתו, ולא תגיד לו, בוא תפוס מיד. למי אומרים דבר כזה? אדם שאתה קרוב איתו, ואומר לו, לא שאתה מחכה אותו זורק. אדם שאתה נוהג איתו בדיסטן, אתה לא תגיד לו דבר כזה. זאת אומרת, עצם הזריקה היא חיבה. יש טוענים לו, שזה חשש לבייה. אשכנזים אוסרים זריקה, ספרדים מחלוקת. חלק אוסרים וחלק מתירים. הרב עובדיה למשל הוא מהמתירים, הוא מסתמך בעיקר הוא נשען, ומה שכתב הגאון רבי נתן ברדוגו, היה מחכמי מרוקו, הוא כותב בספר קורות אמת. הוא כותב בספר זריקה מיד ליד, אין שום חשש כלל. כך הוא כותב, הרב עובדיה מתיר את זה וכותב המחלוקת אבל הברכה. יש ציור שיש עליו מחלוקת, אם אני זורק למעלה, וזה יורד מכוח משיכה של כדור הארץ. הרי כשאני זורק למעלה, למה זה לא נשאר למעלה? יש כוח משיכה שכדור הארץ לזרוק להחזיר אותו בחזרה לפה. אז זה אומר, זה לא כוחי כבר. זאת אומרת, אני רוצה לתת לאישה מפתח, אני לא זורק לה ככה, אני זורק כלפי מעלה, והיא מקבלת את זה בירידה. סדרי פרה כותב להכיר, חלק מהחכמי האשכנזים כותבים שלבני אשכנז נאסר באופן הזה, מעניין דווקא, הרב מרדכי אמר, לא, אמר לבני אשכנז נאסור גם את זה. לבני ספרד יש להכיר רק באופן הזה. עוד הפעם. יש בצד ספרדים, ואת הרב עובדיה להכיר לגמרי זריקה מיד ים. אצל האשכנזים כולם אוסרים זריקה מיד ים. אם זורקים כלפי מעלה, וזה יורד מתוך משיכה של כדור הארץ, מחלוקת. חלק מרבני אשכנזים מכירים, והרב מרדכי טוען שלבני אשכנז אין להכיר. רק לבני ספרד יש להכיר באופן הזה. סתם זריקה מיד יד, הרב מרדכי עושה גם לבני ספרד. זה לגבי זריקה. איפה אנחנו נתקלים בזה הרבה? תינוק. להושיט אותו מיד ליד. יש תינוק. תינוק שהוא קטן מאוד, שהוא לא מושיט את ידו. זאת אומרת, תינוק שהוא לא מושיט את ה... תינוק שהוא לא נזרק, הוא לא בא למי שמבקש אותו, אין מחלוקת שהוא קטן. זאת אומרת, תינוק נגיד בין חודש, חודשיים, שלוש, אין מחלוקת שעשו לו שיטותו שהוא קטן. אבל המחלוקת היא, מה קורה תינוק שהוא נזרק אליך? זאת אומרת, אתה אומר לו, מי יבוא אליי? הוא בא אליך לבד. יש טוענים שזה כמו זריקה, ולבני ספרד מותר. האשכנזים, גם בזה נוהגים מסוים. אבל הספרדים נוהגים היתר, כי זה שהוא חופץ אליך, זה כמו זריקה מידך. שימו לב אבל, יש שתי מקרים שפשוט שכולם יעשים. אם התינוק מתנגד, נגיד האבא, אני רוצה אצל האבא, ואם הוא אומרת לו, מי יבוא אליי? הוא מתנגד, הוא באופוזיציה, אם כן מה? אין מה לעשות, הוא גרוע מחפץ. חפץ לא מתנגד, זה מתנגד, זה יותר גרוע. זה דבר אחד. דבר שני, אם התינוק הוא ישן, אפילו בן עשר, ילד בן עשר, מה זה משנה שהוא עושה את עצמו, הוא ישן, או הוא חולה, לא מגיב, זה כולם עושים. אבל בוא נסכם, תינוק שהוא קטן, נסכם, תינוק קטן, שהוא לא נברק, אפילו בן חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה, שהוא לא מושיט את עצמו לבוא, כולם עושים להושיט אותו מידיה. צריך להניח אותו, והאישה תיקח אותו. אבל תינוק שהוא נושא את עצמו, תאמרו לו מי יבוא אליי, והוא בא, לספרדים מותר, לאשכנזים אסור. גם לספרדים, אם התינוק חולה, ישן, או לא רוצה לבוא, גם לספרדים יעשו. זה הסיפור. עכשיו, שואלים אותי אנשים, יש לחץ למשל באוטובוס. אישה רוצה לנת לאוטובוס, ולא יכולה להוציא את הארנק לשלם, או לא יודע, והיא מפחדת שהתינוק ייפול בדרך לאוטובוס, או כל מיני תיאורים מאוד חמורים נקרא להם. אני אומר, תדעו שיש בספר תורות אמת, רבי נתן ברדוגו, הוא כותב שלהושיט מיד ליד במקום דחק גדול יש להכיר. לכאורה, אלו דברים שכל אדם יודע עד כמה זה שעת הדחק. למשל, אוטובוס, מפחדים שילד ייפול, ואי אפשר לשים, איך לשים אותו באוויר עכשיו? אין איך לשים אותו. לכאורה, יש את רבי נתן ברדוגו שהכיר, בפרט בסוגריים, אני אומר לכם שלפעמים, כל שזה גם חשש של פיקוח נפש. נגיד האוטו יתחיל לנסוע ויתזרק עם התינוק, פה צריך לה, כל אחד צריך להביא את השולחן ערוך החמישי. אבל סתם, בתור ידיעה, יש מי שכתב שהושטה מיד ליד במקום הדחק, יש להכיר. עוד נקודה, שאלו, יש הרבה שואלים שאלות שהן מאוד דומות, האם מותר ללכת תחת מטריה אחת, הבעל והאישה, זאת אומרת, היא נידה, ורוצים ללכת הבעל והאישה תחת מטריה אחת. בשביל שבט הלוי, הוא סותר את עצמו בשתי המעדורות, פעם אחת כתב מוצב, פעם אחת כתב הרב עובדיה כותב, שאם הולכים תחת מטריה אחת ונזהרים מאוד שלא לגוע אחד לשני שלהתיר, הוא אומר, לא מציב איסור בחזר. אבל, מסך הדיני מאוד משקטה בספר סוגה בשושנים, הוא כותב שם ככה, אם הולכים ביחד תחת המטריה אחת יש לאסור. למה? הוא אומר, כשהולכים, מאוד קשה להיזהר, כל אחד רוצה להתתופף בצל המטריה. אבל הוא אומר, כשעומדים בתחנה למשל, הוא אומר, יש להתיר. וזה דבר מאוד 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 הגיוני. לקרוא בספר אחד, האם מותר או לא, גם בזה יש ויכוח בין אחרוני הזמן. יש טוענים, אין לזה מקור. הרוב הזה טוען, אין מקור לאסור, לא מצינו בחזר, מה פתאום שיעשו? הבאר משה כותב שיש לאסור. הוא אומר למה? עצם קריאה בבת אחת וחיבה. למה? הוא אומר, בגלל שאדם, אם מישהו זרה, לא יעיז לקרוא ביחד את הספר. למה? זה לא נעים, זה לא מכובד. מה? קוראים, לא נוגע לו כלום. זה לא דבר מכובד. זה נראה דבר יותר מדי קרוב. הוא טוען ככה. שבט הלוי כתב ראיה אחרת. הוא מכתב בגמרא בזה מציע ופתק. הגמרא אומרת, מי שישאיל ספר, שניים לא יקראו בו. הגמרא אומרת, למה? כל אחד מושך שנבוא לקרוא. הוא אומר, למה פה לא יחשש כזה? הרי קוראים לי יחד איזשהו כתבה, איזשהו רעיון. עכשיו כל אחד מושך לצד שלו, בסוף הוא יגיד נביאה. אבל הרב עובדיה כותב, אחרי שהביא את הכל, הוא אומר, לא מצאים לי חזק. אם קוראים בספר אחד מזרים שלא לגוע אחד בשני, יש להתיד. עוד נקודה, אם למשל דוגמה, בן אדם רוצה לנשק את הבן שלו בזמן שאשתו מחזיקה אותו, הרי אנחנו כתבו לעשות. זה טוענים שנישוק של ילד בזמן שהאימא מחזיקה אותו, זה נקרא דבר שמחליבה. אבל להאכיל ילד, כתבו רק להחמיר שלא להאכיל ילד בזמן שאימא שלו מחזיקה אותו, אבל אם יש צורך גדול, גם הרב עובדיה, גם הרב בן ציון כתבו להכיר. למשל, תרופה. רוצים להחזיק ילד לקחת תרופה, אחד תופס לו, הוא לא רוצה לקחת תרופה, ואין מה לעשות, צריך לתת לו את זה, זה הבריאות שלו, אז אחד תופס לו את הידיים, ואחד תופס לו את הפה, משתו אותו תרופה, אין מה לעשות. אז הרב עובדיה כותב, זה מקום, אז אחת נמצא, להכיל אותו ביחד, כי זהרו מאוד שלא לנגוע אחד לשני. שאלו אותי למשל לקלח ילד ביחד, זה דבר שנראה לי שכמעט אי אפשר להימלט מנגיעה. תחשבו על זה בהיגיון, כאילו שבמציאות כמעט אי אפשר להימלט מנגיעה. לכן בוודאי צריך להשתדל שלא לקלח תינוק, בפרט שכל העם מפחד עליו, הוא קטן, אין גם איפה הרבה לאחוז, אז המציאות של נגיעה היא מאוד קרובה. וזה הסוגיה של סעיף ב'. סוגיה של סעיף ג', יש אסור לאכול על שולחן אחד, ואני אסביר את הדברים. יש במשנה מסכת שבת עתיד א', המשנה אומרת כיוצא בו, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל העבירה. אומר רבי נבנן ברטנורה, אפילו שהזב והזבה התשמיש קשה להם, בכל זאת אף רבותינו שהזב לא יאכל עם הזבה. ובגמרא במסכת שבת עתיד ג', שתי דפים אחרי כן, הגמרא משווה מי שאוכל בשר וחברו אוכל חלב באותו שולחן, לבין בעל ואישה שיושבים לאכול בזמן יותר מדי על שולחן אחד. והגמרא אומרת שזה אותו דיון. עכשיו, מה יוצא לנו? שאסור לבעל ולאישה לאכול על שולחן אחד כל דבר, חוץ אם עושים היכר. מה זה היכר? יש הרבה דוגמאות. דוגמה אחת, כל אחד אוכל במפה שלו. זה היכר אחד. דוגמה שנייה, רבי נוחם כותב, מחליטים את המקומות. יש להם מקומות קודמים, מחליטים את המקומות. דוגמה שלישית, שיהיה אקטואלית, תמיד היכר בין הקערה שלו לקערה שלה. זאת אומרת, תמיד משהו שלא רגיל להיות על השולחן, בין הצלחת שלו לצלחת שלה. והרב עוז נבל כתוב את הלוי כתב שלא כמו בלכות בשר וחלב בשנת החט סעיף קטן ד' שכותב התז צריך שיהיה דבר גבוה וניכר הוא אומר לא צריך אפילו דבר קטן אפשר להקל בו למה? כיוון שיש רמב״ם שיסים לאכול אפילו על שולחן אחד אז הוא אומר אפשר לתמוך על דבר קטן אבל צריך ששניהם ידעו מההיכר וההיכר יהיה בין הצלחת שלו לצלחת שלו מה הדין אכילת ערי? אם נגיד רוצים בבוקר לשתות כוס קפה, כוס תה ונגיד פה סטי ועוגה, משהו זריז, האם צריך או לא? בספר בדי השולחן כתב בפשיטות בסין ספר המנהיג שגם באכילת הרב וגם בשתייה לבד צריך לעשות יותר בין צלחת בינו לבינה כך הוא כתב הרב עובדיה מביא את זה בשתיקה והוא רק מוסיף, הוא אומר מכל מקום מקום הדחק יש להתקיד מה זה מקום הדחק? לא יודע, ציוב, אולי ממהרים מאוד ואין אפשרות כזו להתקיד יקר אולי נצאים איזה שולחן ולא מוצאים משהו, הרי ההיכר הוא כל כך דבר פשוט, הוציאה את הציל הצלחות. השעת הדחק פה הוא קצת דחוק שיש שעת הדחק. אבל כל פנים, שבט הלוי, בדי השולחן, מביא בשם ספר המנהיג, שגם באכילת ערי אסור לאכול בלי יותר. זה מצוין מאוד בבוקר, שותים פוסקים, פוסקפה, יונס קפה, שחל והוגה עם האישה, יחסים היכר בינו לבינו. כל מסך היכר, אבותי דבר כאילו משתמשים לשולחן. אם כל אחד שותה את הנס קפה ואין שולחן, או יש ולא משתמשים בו, פשוט לא עושה יותר. כל ההיכר הוא בגלל שיש שולחן שמחבר בינו. יש, נחלוק את האחרונים, מה קורה? כשיש אנשים שנמצאים, אני צריך לעשות היכר או לא. אצל האשכנזים עושים היכר גם כשיש אנשים זרים. נגיד דוגמה, אדם יתארח אצל הורים שלו, אצל הורים של אשתו ואשתו נידע, ויושב כרגע צריך לשים היכר בינו לבינה. צריך אצל אשכנזים נהוג, ואין בזה חולק. אני צריך לתת לכם כולה של באר משה. אצל הספרדים נוהגים כמו מארי קסטור, מארי קסטור אחד מהראשונים, הוא כותב שלא צריך לעשות היכר כשיש אנשים. כך כותב הרב חיד"א, ספרת הרב עובדיה, ספרת הרב מרדכי, שלא עושים היכר, ספרדים לא עושים היכר כשיש אנשים זרים. בעצם הדבר שיש פה אנשים זרים, זה כבר עצמו היכר. הספרדים מכירים אפילו בילד בן 9. והרב עובדיה אומר שלבני ספרד יש מכירים אפילו בילד בגיל 5. למה ילד בגיל 5 רואה קרבה, הוא מספר, הוא מדבר. אז לכן בן אדם מזהר לו לעשות שום דבר, כיוון שהוא רואה ילד בגיל 9, הוא מפחד שהוא ידבר, יגיד משהו, אז לא נעים. אז לכן הוא נזהר מזה. זה עצמו כאילו ההיכר שלו. אצל האשכנזים עושים היכר, אצל האשכנזים עושים היכר, גם כשיש אנשים זרים. באר משה, הוא נשאל בזוג צעיר, שהם מתביישים לעשות היכר, כי הם חושבים שכולם מסתכלים עליהם. אבל אתם יודעים, זוג צעיר, בדרך כלל, תמיד חושב שכולם מדברים עליו וחושבים עליו, כל זוזה שהוא עושה, כולם חושבים על זוג צעיר עושה. ככה זוגות צעירים חושבים. ויש בזה קצת מן האמת, סוף סוף הם טריים, ומתקרנים, יכול להיות. אבל לפעמים זה מוגזם, והזוג מתבייש לעשות את זה, לא מוכן. הבאר משה כתב שבמקום כזה שיש להם פער גדול, יש להכיר שאחד יושב מול השני, ולא ליד השני, ולא יעשו יותר. אבל בלי המצב המיוחד הזה, כולם, כל רבני האשכנזים, טוענים שצריך לעשות היכר, גם כשנמצאים ליד אנשים אחרים, צריך לעשות היכר בין הצלחת שלו לצלחת שלה. למה אני מדגיש את זה בצלחת של הצלחת שלה? מרן כתב, בין קערה שלו וקערה שלה. בבדי השולחן דקדק, צריך שיהיה דווקא בינו לבינה. שבט הלוי כותב, כאילו היכר נמצא בצד, כל ששניהם יודעים מזה זה בסדר. אבל בבדי השולחן דקדק, שמה שכתוב, ממה שכתוב מרן בין הקערה של הצלחת, צריך דווקא היכר שיהיה בינינו. לאכול מקערה אחת, זה גם סוגיה שצריך לברר אותה טוב. אסור לבעל ולאישה לאכול מצלחת אחת. וזה כולל גם אם אנשים אחרים אוכלים מאותו צלחת, גם כן אסור לאכול. זאת אומרת, הדבר שאוכלים מצלחת אחת יש לסוף. יש עכשיו צלחת של פיצוחים, ואוכלים כולם ישירות את הפיצוחים ישר, עובר לעשייתם, מהצלחת אל הפה, וזה לכל הדעות אסור לאכול ישירות. וכולל צלחים, כולל כל דבר אחר. אבל אם יש משהו מצפיק בין הצלחת המרכזית לפה, זאת אומרת, לאו דווקא כלי, לכן אמרתי את זה בצורה הזאת, לאו דווקא כלי שמסיק, אפילו יש פה נגיד פיצוחים. אז כל אחד לוקח לעצמו כף אחת, שם את זה פה לידו, ואוכל מהשולחן, וגם בסדר. לא צריך עוד כלי כמו שהרבה הבינו, זה לא נכון. מפורש בטז לא ככה. העיקר הוא לא לאכול ישירות. דווקא מן הצלחת של פיצוחים, הוא לוקח לעצמו כמה פיצוחים, שם על השולחן, והוא אוכל מהשולחן, זה לא נקרא שאוכל מהצלחת המרכזית, זה בסדר. שאלתי את הרב מרדכי, מה קורה כשיש מצב שאין ברירה. יש אנשים אומרים, אין, מביאים צלחת של צלחים, כולם אוכלים ישר מהפה, אין צלחות אישיות. עכשיו, בוא נגיד, שמע, תגידו לי צלחת אישית. לא נעים, אם אתה עם מישהו, הוא אומר לו, זה לא כל כך נעים לעשות דבר כזה. הוא אמר, אם כולם אוכלים ויש עת הדחק, יש מתירים, תראו לב לנוסח. אם כולם אוכלים מאותו צלחת, ויש עת הדחת, יש מתירים. הוא לא אמר מפה. יש מתירים, יש מתירים. ככה הוא ענה. זאת אומרת, הוא לא סמך על זה בפשטות. הוא רק אמר שיש איזשהו קטע. צריך להיות גם מקום הדחת וגם כולם אוכלים משם, וגם תגיד שיש מתירים, ולא אמר, ולא אומר מותר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם יש צלחת מרכזית, וכל אחד מזג לצלחת שלו, אין שום בעיה בזה. למה? זה כמו שכתב אתר. מה זה דברים גדולים? יש מחלוקת אחרונית, מה זה דברים גדולים? תפוח, אגס, יש פה עכשיו צלחת, יש פה אגס, תפוח, שוטיר, משמש וכו'. עכשיו הבעל רוצה לקחת משמש, האישה רוצה לקחת תפוח, לא אוכלים ישירות. האם צריך לשים על השולחן ולאכול משם, או אפשר לאכול ישירות? יש כמה גדולים בזמנים שטענו שדברים גדולים שאינם טעונים כלי, מותר לאכול ישירות בלי לחם. הרב ווזנר והרב עובדיה, דעתם שגם בדברים גדולים, צריכים להניח על השולחן ולאכול. פעם שאלתי אותך משתקת, שאלתי אותו מה הוא מבין, אם אני לוקח מרתף של גרעים ומעביר ליד השנייה. האם זה נקרא שלא אכלתי ישירות? אבל שלא נראה לו. אבל לא נראה לי, כי הוא נראה לי זה גוף אחד. זאת אומרת, איך משהו מפסיק. לא רציתי לפתור את הבעיה, כי לפעמים אתה לוקח וסתם על השולחן, זה קצת מוזר, נגיד, שקר. אבל אתה לוקח שתי שקדים, שם על השולחן ולכן משם. אז באופן עקרוני לא חייבים לדעת. סתם, אני רוצה לאכול ככה, זה לא דבר כל כך משונה. אבל יש אנשים שזה מרגשה, זה לא כל כך טובה מזה, אולי מישהו שם לב. אז הוא אמרתי, אולי אפשר לפתור את הבעיה, לקחת טוב, להביא לפה לאיזה שנייה, הוא לא הסכים. אותן זה מקרקות אחד, ועדיין לא נקרא בגלל של שינוי. בכל פנים, זו הנקודה של אכילה מקרחת. יש לנו עוד נקודה של אכילה מקרחת, דבר שהוא מכשיר לאוכל, למשל ריבה, או גבינה שמורחים, מורחים על פרוסה, יש לי פרוסה, לקחתי גבינה ומרחתי, היא לוקחת את הגבינה ומורחת, לכן שום בעיה. א', הפרוסה מספיקה, ב', הרב עוזנה כותב שמכשיר לאוכל, זה יהיה משהו גדול תאכל, הריבה לא אוכלים אותה. היא מכשיר לאוכל, ומורחים על הפרוסה ריבה כדי שהפרוסה תהיה קשירה. זאת אומרת, יותר נעימה לאכול, אבל ריבה לא אוכלים. אז יש פה שני צווים שיהיה מותר, אפילו יש צלחת לצווים של ריבה או ממרח וכדומה, למרוח על הפרוסה ולאכול. יש לנו עוד נקודה, והיא איסור שיעורי כוס שלה. זאת אומרת, אישה ששתתה מהכוס, אסור לבעל לשתות מהשיעוריים שלה. אז זאת אומרת, אישה שתתה נגיד חצי כוס קולה, אסור לבעל להמשיך לשתות מזה. למה? וחידה. עצם הדבר שאדם לא נמאס מהרוק שלה, לא, הפוס מותר. האישה, מותר לה לשתות מהשיעוריים של הבעל בפניו. הבעל, אסור לו לשתות. מה ההבדל? הגמרא אומרת, היא לא מרגילה ללעבירה. הוא יגיד, זאת אומרת, האיש הוא הדמות הדומיננטית. ככה אמור להיות על כל פנים. לפני זה עובד ככה, אבל זה חזר ככה, איך הגדירו את זה. זאת אומרת, האיש הוא היוזם, השיעור הבטן, הוא משתן מהשיעוריים שלה, הוא יתעורר, ועל זה יביא אותה לידי איסור. אם היא רוצה לשתות מהשיעוריים שלו, יהיה מותר. אז כמובן, הולכים לזה מקום, ויש שם מקום פחית אחת. אם הוא ישתה וישתיר לה, אז אין לזה שום בעיה. אם היא תשתה, יהיה בעיה. אם היא יצאו לשתות מהשיעוריים, היא מותרת לשתות מהשיעוריים שלו, הוא אסור לשתות מהשיעוריים שלה. יש כמה אופנים שמותר. אם זה מישהו הספיק ביניהם, נגיד היא שתתה מהכות, ילד אפילו הספיק ביניהם, אין לזה שום בעיה, לשתות אחריה. עוד אחד, הוא לא יודע שהיא שתתה, לא צריך לידע אותו. כי כל החיבה באה כשהוא יודע. אם הוא לא יודע, מה צריך לידע אותו? אז ידע אותו. דבר שלישי, אם זה שלא בפניה, זאת אומרת, הוא יודע שהיא שתתה, אבל הוא שותה שלא בפניה, מותר. יותר מזה, נזכר באחרונים, מותר לשלוח אותה לכוונה בשביל לשתות את הכוס. דוגמה, בן אדם יש לך עכשיו חצי כוס קולה, בא טמא מאוד, זה מה שיש, חצי כוס קולה קרה, קיץ. הוא אומר לאשתו, תעשי טובה, אני שומע את ילד בוכה שם בחדר, שלח ושלח את האם ואת הקולה תפתח לה. אין לזה שום בעיה. איך האחרונים כותבים, אפילו שהוא יודע ואפילו שהוא שולח אותה במטרה לזה, אין סוף. לא בפניה מותר. אם אמרנו הוא את שאלה מותר, עוד דבר, היא מתחיל לשתות והיא נכנסה פתאום. זאת אומרת, היא הייתה בחדר, היא משתות את הקולה, פתאום היא נכנסה, לא צריך להפסיק באמצע. זה מה שכתוב ביותר מותר. יש עוד דבר שכתב אותו הגאון, רב שלמה קלוגר, בספר הלכות שיחה של שלמה, הוא כותב, אם נשאר רק טעמה מהשתייה, מותר. זאת אומרת, היא לא שתתה, היא רצתה לטעום. קשה מאוד להבין את ההתר, מה זה שייך למתחיין את הנת ולברכה, מה זה שייך לפרוטוסף תרוק שלה. כנראה שפסיכולוגית, כנראה ככה, שפסיכולוגית אדם לא נמחת אם מישהו רק טעם לראות אם זה טעים. וממילא אין פה חיבה. כנראה, זה קשה קצת, כי לדעת בני אדם יש הרבה שיגידו שזה מאוס. אבל כל פנים, זה הנקודה שיש כאן. גלידה, או מים אוכל, זה מחלוקת אחרונית גדולה. האשכנזים נוהגים לאסור שירי מאכל. מפורש ברמה, אסור לאכול שירי מאכל של אשתו מיתה. אצל הספרדים מחלוקת גדולה. הרב עובדיה דעתו שמותר לאכול שירי מאכל של אשתו מיתה, והבן איש חי והרב מרדכי אליהו סוברים, אסור לאכול שירי מאכל של אשתו מיתה. אבל, לכל השיטות, מה שאסור לאכול שירי מאכל, אם יש רוק, למשל אישה נגזה מתפוח, לכל הדעות אסור. למה הרוק שלה נמצא שם, זה לא גרם משתייה. אין מחלוקת שזה עשו. כל ההתר, למשל יחלט מצלחת אורז, האם מותר. עכשיו עוד דבר, גם לאשכנזים שאוסרים, או לחלק גדול מהספרדים שמועדים לאסור, שירי מאחד, יש כל האופני יותר בשתייה, יש את האופני יותר באכילה. אם למשל מעבירים את זה לצלחת אחרת, את האורז, צלחת אחרת מותר. אם אוכל את האורז שלו בפניה, מותר. אם הוא לא יודע שהיא אכלה, לא צריך לידע אותו. כל האופנים שדיברנו בשתייה, עכשיו נביא יש אופן אחד, לא אמרתי, אמרתי תורת עכשיו, לא אמרתי לפניכם, אם מעבירים לצלחת אחרת, הוא עוד עם כוס, שקטה מהכוס הזאת, מעבירים לכוס אחרת, מותר לשתות אפילו בפניה, כשיש כוס אחרת אין סיבה. זה הסיכום לגבי מאחר. אם נסיים רק בנקודה משעה שעת מאוד, שתי נקודות קצרות מאוד, הרב עובדיה מביא על ארטיק, מה קורה עם אישה אכלה ארטיק, הוא מותר לאכול אחריה, הוא כותב שלא תלוי הדבר אם ארטיק נקרא מאכל או משקה לעניין בכרה האחרונה. הוא אומר, בארטיק ודאי שקיבה, כמו שהיא מפיקה את זה, אי אפשר להגיד שאין פה חיבה, הוא כותב אבל, אם ירצה, אם תרצה אישה לחסוך בסכין, מקום שלא נגע בו, הוא אומר, יש להתיר. דבר שני, הוא נשאל, מה קורה זוג שמצאים עכשיו איזה מקום, יש רק פחית אחת. והאישה כבר התחילה לשתות מהפחית, מה יעשה? הוא אומר, אם יתחו שתי קשים, והיא ישתה בקש, ואחר כך הוא ישתה בקש אחר, הוא אומר, יש מקום להתיר במקום הדחת, מקום שאין ברירה אחרת. הוא אומר, אם צרף כמה שיטות בראשונים, בסיכום של דבר הוא מתאים כמה דחת, תשימו לב, גם הרב עובדיה אוסר בשני קשים. כל מה שהוא מתאים, הוא כותב מפורש, במקום הדחת כשאין ברירה. אבל סתם ככה, זה לא פתרון לשתות בשתי קשים, זה נקרא שירי משקה ועשו. שבוע טוב.